מזמינים את משה רבנו אל הלימוד שלנו. והיה על משה מערבות מואב אל הר נבו, ראש הפסגה אשר על פני ירחו, ויראהו אדוני את כל הארץ, נקודותיים, את הגלעד עדן, נקודותיים, ואת כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, ואת כל ארץ הגלעד, ואת כל ארץ יהודה, מגלעד, עד הים האחרון, ואת הנגב, ואת הכיכר, בקעת ירחו, עיר התמרים, עיר התמרים, עד צוער, שבדרום ים המלח, למדלת, דברים למדלת, אנחנו עכשיו בפסוק דלת, ויאמר אדוני אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב לאמור, לזרעך את ממנה, וראיתיך בעיניך ושם אלוהיך. אתם זוכרים מה זה? מי זקן מספיק לזכור את ההקשר, באיזה הקשר מופיע הביטוי זאת הארץ בדורן? זאת הארץ.
זו ארצנו.
זאת הארץ. זאת הארץ הייתה, היה עיתון שיצא לאור במשך לדעתי שנים אחדות, עד מלחמת יום הכיפורים, בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים. הוקמה תנועה אחרי מלחמת ששת הימים שנקרא התנועה למען ארץ ישראל השלמה. ישנו אותה אחרי מלחמת ששת הימים, 67. תדעו לכם שמי שהקים אותה היו כל הסופרים, כולל השמאלנים. חנוך בר טוב, השמאלני הידוע, הוא היה אז בחבורה. לא רק אורי צבי גרינברג ויצחק שלם, אלא גם סופרים שאחר כך לצערנו הצטרפו אל השמאל, היו בין מקימי התנועה הזאת. והתנועה הזאת הוציאה ספר עיתון, דומני שזה היה עיתון שבועי או חודשי, אני לא זוכר. אם יש לכם פה אינטרנט תוכלו לתקתק זאת הארץ, אולי תמצאו את זה. זאת הארץ, זה היה עיתון של התנועה למען ארץ ישראל השלמה. הם לקחו את זה מפה, זאת הארץ. ויאמר השם אליו, זאת הארץ אשר נשבעתי, לקחו מפה את זה. עכשיו אתם מבינים למה הרב צבי יהודה לא היה מוכן להצטרף לתנועה הזאת. כי מה זה כאן זאת הארץ? כולל את עבר הירדן המזרחי, הגלעד, זה התחלה, את הגלעד, עדן, הגלעד, זאת הארץ. ויראה השם את כל הארץ נקודתיים, את הגלעד, זאת הארץ. הגלעד הוא חלק מהארץ. לכן הרב צבי יהודה אמר, מה זה? זאת הארץ בלי הגלעד? כי הם היו התנועה למען ארץ ישראל השלמה, ועל העיתון בפרונט שלו הייתה תמונה, מפה גדולה של ארץ ישראל כפי שנכבשה אחרי מלחמת ששת הימים, והגלעד לא נכבש. והם כתבו בגדול, זאת הארץ אשר... מה הרב צבי יהודה? מה זה השטויות האלה? זאת הארץ? איפה הגלעד? איפה עבר הירדן המזרחי?
איפה ברקת
הנגב? והוא לא היה מוכן להצטרף לתנועה, ואמר, אני לא מוכן לסלוח לכם על שאתם זרקתם את הגלעד, את עבר הירדן המזרחי. שתי גדות לירדן,
זו שלה,
זו גם כן, מה זה? כאן, והנה תראו כמה זה ברור כאן בתורה. הם לקחו את אותו ביטוי, זאת הארץ, השמיטו את הגלעד מאותם פסוקים ששם נאמר זאת הארץ. והנה מה נעשו? זה לא שכאילו הגלעד במקום אחר, לא, זאת הארץ, את הגלעד עדה, אבל can do it, אמר להם הרב צבי יהודה. דרך אגב, אחד הדברים שגם אנחנו חוטאים בהם, אתם יודעים שהרב צבי יהודה לפני מלחמת ששת הימים נאם נאום מפורסם, מזמור י"ט למדינת ישראל, ששם הוא צעק, איפה חברון שלנו? שכחנו את חברון? איפה שכם שלה? שכחנו את שכם שלה. איפה יריחו שלה? שכחנו את יריחו. וכאן כולם עוצרים. הנה, שלושה שבועות אחר כך, חזרנו לחברון, לשכם וליריחו. אבל הם חותכים את דבריו של הרב צבי יהודה באמצע. כי הוא אמר עוד משהו. מה הוא אמר? איפה עבר הירדן שלה? ואת זה כולם משמעתיים, כי זה מאוד, זה לא באופנה לדבר הזה. אתה נחשב הזוי, כי אתה כבר, אם אתה מדבר על יריחו, שכם וחברון, אתה כבר קיצוני. אז להיות גם לדבר על הגלעד, what are you talking about? מה, אתה crazy?
נו, לא סיפרתי לכם שאיזה עיתונאי ראיין נער כזה
מנוער הגבעות,
כן, שהחברים שלו היו בעבר הירדן, לא זוכת מה, והוא אומר לו, מה? גם הם הלכו לשם, אז אמר לו, זה שלנו. הוא אומר, אתה רוצה לחבוש את זה?
אני אקח את הסיסמה ברגישות.
איזה יפה.
בחור חכם, חכם.
ילד חכם. הוא אמר את זה בכזאת
חוכמה.
נושלתיות.
מובן מאליו.
לא התלהם אפילו.
נוער יש לו את התכונה הכל כך אמיתית. שהוא שהוא לוקח את האמת ודבק בה בתור דבר פשוט. אם כך כתוב בתורה, אם כך כתוב בתורה, צריך להיות בית מקדש, צריך להיות בית מקדש. יש הפרעות, תדבר עליהם. כתוב את הגלעד, יש הפרעות, תדבר עליהם. אבל זה מובן מאליו. הנוער, גם נוער הגבעות, לא מדבר על הגלעד. משה פייגלין הצליח להכניס, וחבריו הצליחו להכניס את השיח של בית המקדש, הרבי בית המקדש. אבל הגלעד, who is talking about the גלעד? מי מדבר על הגלעד?
אבא, שדיברו על רמת הגולן.
הגולן זה לא הגלעד.
זה לא הגילה, אבל מדברים על גולן.
לפי התנך, הגולן נקרא הבשן.
נכון, אוקיי, ומתחתיו יש את הגילד, אבל מה ההבדל? כי יש לנו את הגולן.
אבל אין לנו את הגילד.
זהו, כן, דיברנו.
תמשיך. זה שיש
לך... הגילד היה בידינו?
אף פעם.
לא
אחרי,
לא דיברנו.
אבל כדי שהוא יהיה בידינו, צריך לדבר את זה.
במנדט הוא היה סוף שלנו.
במנדט היה...
לא,
כאילו...
מדינה
אחרת בכלל, אתה
בזמן
לא,
עד
22.
כן. מהצהרת בלפור, אז למשל החלטת המעצמות בסן רמו, אפריל 1920, הבית היהודי הלאומי של העם היהודי,
כל הירדן, מה שהיה בין עכשיו.
צ'רצ'יל. ב-22 עשה את, את החלוקה הראשונה. The first partition. היה ב-1922.
והרגע שהם ראו שזה עבר אלינו בשקט, אז הם התחילו חזקה.
עוד. סלמי. אם כבר היהודים מוותרים על עבר הירדן המזרחי, אז כבר הם יוותרו על שכם וחברון.
אה, אתם יוותרים לסורש. אז
הנה, הם עשו את המדינה הפלסטינית מיד.
זאת המדינה הפלסטינית הראשונה שהוקמה בעצם. היא הוקמה כמדינה פלסטינאית. היא הוקמה כמדינה... ירדן הוקמה כמדינה לערביי ארץ ישראל. נכון. כך הייתה ההגדרה שלה.
זה מה שהיה רצה
כן.
זה ברור. לא שרצינו את זה, אבל אם קרה,
זה היה צריך להיות
את זה. הם חילקו את זה.
אז היום אנחנו נדבר על הגלעד. היום אמרתי, אנחנו כבר לא ברצף של לימוד ספר שופטים, והשבת זה פרשת חוקת, שבה מסופר לנו על כיבוש הגלעד. אז נלמד לקראת שבת, שיהיה לכם משהו להגיד בשולחן שבת על כיבוש עבר הירדן המזרחי. זאת פרשת חוקת, זאת הפרשה שלנו. פרשת חוקת, וזה אנחנו לא. דרך אגב, אני רוצה לפתוח לכם, תפתחו יחד איתי בתהילים, תפתחו רגע בתהילים, בתהילים, תהילים. Now, תדעו לכם שתהילים זה הספר שאני הכי פחות יודע אותו. אני מה זה, אני צריך ללמד אותו. אני אקח, אני בתהילים כמו בחור ישיבה. בחור ישיבה אומר, פסוק הזה, אני אפתח את הגמרא ואני אגיד לכם שזה כתוב בתנ"ך.
איזה פרסלה, מה?
הרבה פרקים בתהילים נכנסו לתוך הסידור. אז אני יודע איפה זה בסידור, אני לא יודע איפה זה. ואני הייתי חתן תנ"ך, אבל תהילים לא היה בחור. כי אין שם סיפורים, אין שם אירועים. מה אתה תשאל בתהילים?
והיום גם?
היום תהילים לא בחור. אני חושב שרק שירי המעלות. נשים את שירי המעלות כדי שיהיה משהו מתהילים. אבל אתם יודעים שבשבת לא כולם אומרים את זה, אלה שבאים מאוחר דרך כלל לא אומרים את זה, אבל בשבת אנחנו אומרים משהו מאוד יפה מקוף למדבר. זהו, זכרתי שזה האזור תהילים קוף למדבר. תפתחו קוף למדבר. זה לא מופיע ככה, לכן פספסתי את זה. תהילים קוף למדבר. אז בואו תסתכלו בתהילים קוף למדבר ותראו כמה כי לעולם חסדו, נכון? אנחנו אומרים את זה גם בשבת, אנחנו אומרים בליל הסדר, ויהרוג למקם לחים גדולים. אתם רואים קוף למדבר, פסוק י"ט, פסוק י"ח, למקם, פסוק י"ז, למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו, ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו, לסיחון מלך האמורי כי לעולם חסדו, ולאוג מלך בשן כי לעולם חסדו, ונתן ארצם לנחלה כי לעולם חסדו, נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו. פיריד. לא מדברים בכלל כאן על עבר הירדן המערבי. על מה מדברים כאן? סיחון מלך האמורי, אוג מלך בשן, ונתן ארצם לנחלה, נחלה לישראל עבדו כי לעולם חסדו. זה לעולם, זו נחלת עולמים לעם ישראל. מה עם עבר הירדן המערבי? לא מוזכר פה. משורר תהילים כותב את זה אחרי שכבר כבשו את עבר הירדן המערבי. אז יש תירוץ אחד שם, שזה משה רבנו אמרו. משה רבנו לא זכה לכבוש את עבר הירדן המערבי, אז הוא רק כותב על מה שכבר קיבלו. יש בגמרא מי שאומר שזה, את המזמור הזה, משה רבנו אמר.
לא,
אז לכן רק עבר הירדן. אבל אנחנו יודעים שהמסורת היא שדוד אומר את רוב מזמורי התהילים. אז אמנם על ידי יש תפילה למשה, איש האלוהים, יש גם דברים שנאמרו קודם. אבל זה בכל זאת מוזר. אז אחת התשובות שנתתי על זה, שמשורר תהילים לא צריך לשכנע את עם ישראל על עבר הירדן המערבי. איפה? מה צריך חיזוק? עבר הירדן המזרחי, זה חוליה חלשה. לכן הוא מדגיש, תראו לכם, נחלה לישראל עמו, זה ארץ סיחון ואוג, היא נחלה שלנו, לא רק עבר הירדן המערבי. אבל עובדה היא, אי אפשר להתווכח איתה, בין אם משה כתבו, בין אם אחר כך כתבו, דוד כתב, ומשום מה לא הדגיש גם את עבר הירדן המערבי. דבר אחד ברור, שמשורר התהילים מלמד אותנו ש...
שיחון ואוג זה שלנו.
זה שלנו, זה נחלה לישראל עמו. זה שהוא משם זה לא אומר שזה שלנו. אני, אבא שלי מפולניה, זה לא אומר שפולניה שלנו. אבל אולי, אבל אליהו הגלעדי משם, נכון. אבל וכאן זה מודגש פעמיים, ונתן ארצם לנחלה, נחלה לישראל עבדו, זה נחלה כי לעולם חסדו, חסדו הוא לעולם, כלומר זאת נחלה לעולם. יש כאן הדגשה מאוד חזקה על הגלעד, נכון? והגלעד והבשן, אוג מלך הבשן, זה הגולן, והגלעד זה סיחון, לא רק הגולן, אלא גם הגלעד. אחד הדברים דרך אגב שז'בוטינסקי טעה בהם, שוב פעם, כי הוא היה יותר מדי מחובר להסכמים, להסכמים הבינלאומיים. ז'בוטינסקי דיבר על שני שדדות לירדן, זו שלנו, זו גם כן, ובמפה של האצל שאותה הצייר ז'בוטינסקי, הופיע עבר הירדן המזרחי רק מהירמוך ודרומה, ולא רמת הגולן. רמת הגולן איננה מפת ארץ ישראל השלמה של ז'בוטינסקי. אז לכן גם ז'בוטינסקי טעה, וכתוב, סיחון מלך האמורי, זה הגלעד, ולאוג מלך הבשן, הבשן זה רמת הגולן, נחלה לי. מה אתה מוותר על זה? מה אתה, אתה צועק על ה... על ה אתה, ז'בוטינסקי צעק על בן גוריון ועל כל הפרגמטיסטים האלה שהם מוותרים על עבר הירדן המזרחי. אתה ויתרת על הבשן. מי שמך לוותר על הבשן? בגלל שיש הסכם סייקס פיקו 1916, מי זה מעניין? כמו שאתה אומר, אותי לא מעניין מה שצ'רצ'ל עשה, ואחר כך חבר הלאומים אישר את מה שצ'רצ'ל עשה. אז כמו שאתה אמרת, החלטת חבר הלאומים בטלה מפני התנ"ך, כך גם החלטת המעצמות לחלק את, את המזרח התיכון כך שהמנדט הבריטי יחול רק על הגלעד ולא על הגולן, זה בטל ומבוטל מפני התנ"ך. גבירותיי ורבותיי, אני מקווה שלא מקליטים אותי, כי אם מקליטים אותי יהיה לי צרות עם השבת. זה מה שאני מדבר על הגלעד, זה מלחמה. בבקשה.
היה לוויכוח עם הבן שלו על כל דבר.
For the meantime in Brooklyn,
כל דבר שהיא אמרה לו, הוא ענה לו בתשובה אחת, הרב משה פיינשטיין. הוא היה שם, אז הכל בסדר.
לא צריכים לעלות לארץ בגלל שרב משה פיינשטיין לא עלה לארץ.
הרבי ללבביץ' לא עלה לארץ.
זה חבדניקים אומרים גם.
הגריד, רב יוסף דוב סולובייצ'יק. בוסטון. תשובה שהיא לא שטחית. תשמעו. תמיד צריך לזכור דבר אחד. אתם יודעים, היה לי במקרה ביום שישי, ביום שישי הייתה לי שיחה עם איזה רב בגוש עציון. הלכנו לרמי לוי ופגשתי מישהו שסתם התחלתי לדבר איתו, שלא הכרתי אותו. התברר לי שהוא רב באוסטרליה, סידני אוסטרליה. יש לו קהילה והוא רוצה לעלות.
איך קוראים לו?
מה? סידני אוסטרליה.
לא, הרב.
רב סידני. That's my hometown.
Really?
Yes.
סידני. There is a Jewish community there.
Hungarian.
Is the rabbi of a synagogue of community? Anyway, אז הוא אמר, אני אמרתי לו, no, when are you going to make Aliyah? אמר לי, על מי אני אעזוב את הצון הזה, את הקהילה שלי? יש לי קהילה, יש לי חיים לחנך אותם. אז זה רב משה פיינשטיין, זה הגריד, זה הרבי מלובביץ', his responsibility. פעם אמר הרבי מלובביץ', הרב סולובייצ'יק, אני לא זוכר מי, אולי הרב סולובייצ'יק, אמר, אני קברניט, I'm a captain of a ship, of a sinking ship. אני ship IP. לא EEP, both, sinking ship. אני רב חובד של אונייה טובה. אני עוזב אחרון. אני צריך לדאוג שכולם.
אבל הוא לא דאג.
Very different.
הם טוענים שהוא אפילו לא דאג.
לפחות לרב סולובייצ'יק השתדל שיעלו לארץ תלמידה.
נכון, וגם לרב סולובייצ'יק.
הרב סולובייצ'יק דרבן את התלמידים שלו לעלות לארץ. אבל רב משה פיינשטיין,
לא אני לא שעכשיו אנחנו בגלות עד משיח.
אבל
רב טנדלר,
חתנו, הוא עלה
להר הבית. הוא עולה כל הזמן
להר הבית. מי זה חתנו של הרב פיינשטיין?
רב טנדלר.
רגע, איפה הוא חי? אבל הוא בחוץ לארץ.
אבל כל פעם שהוא מגיע לארץ כמעט הוא עולה להר הבית.
אבל הוא לא
יתרגל.
תשמעו, אני תמיד אומר ככה,
יש סרט ביוטיוב על רב משה טנדלר שעולה, הוא עולה הרבה. אבל תגיד לו שהוא יהיה רב משה פיינסטין, הוא יכול להישאר בארצות הברית. עכשיו הוא לא רב משה פיינסטין, הוא צריך לעלות לארץ.
זאת התשובה שרציתי להגיד, ועכשיו הילדים אומרים, אבל הוא, אני תמיד אומרת שאתה תהיה ברמה,
שהרבי מסתובב
בבית, תהיה כמו.
לא ברמה, לא ברמה.
אמר לא לעלות.
As a leader, you have responsibility. אתה מנהיג, אבל יהודי פשוט, אין שום הצדקה. עכשיו, למה הרב משה פיינשטיין לא אמר את זה? זו שאלה. וכמו שטעו גדולי ישראל לפני השואה, הם טועים גם אחרי השואה. טעו אז וממשיכים לטעות, ולצערנו הם יתנו את זה את הדין. אני אומר את זה ב... הם יתנו את הדין. They will be punished. They will be held the responsible.
I agree with you.
לא, הם באמת הם אנשי מופת.
יהוד ספר כמו אמא בלים סליחה על ידי רב מארצות הברית.
אני מזמין עוד מים. יש לי
פקה,
יש דף מים לקריביו. אנחנו נלמד קצת, בואו נלמד. יש לנו עוד זמן. אני רוצה היום לחדש לכם חידוש גדול שרק בשביל זה שווה לבוא היום. איך כבש משה רבנו את הגלעד? There was a miracle. What is the miracle? וכאן אני רוצה לקרוא איתכם בספר במדבר, פרשת השבוע, פרשת חוקת. ואנחנו יודעים, כן. משם נסעו, בואו נתחיל לקרוא במדבר פרק א' פסוק י' ג', אבל קודם אני צריך איזה לקט, תני לי איזה דף, אני אצייר לכם
צייר.
אנחנו קבוצה קטנה.
לא, יש דף גדול.
כי מהאטלס אתם לא תבינו, אני תמיד אומר מ... ממפה שאני מצייר הרבה פעמים.
יש המפה שלך שם, אתה רוצה שאני אביא? המפה שציירת כבר? לא חושב.
על עבר הירדן המזרחי? יופי, תשמרי את זה, זה טוב. בואו תסתכלו. הנה אני מראה לכם את המפה פה. אתם רואים את ים כנרת למעלה? זה ים כנרת. פה זה נהר גדול, זה הירמוך. פה בין ים המלח, פה ים המלח. רואים את ים המלח? זה הכנרת. באמצע בערך בין ים המלח לבין הכנרת יש נהר, נחל גדול שנקרא יבוק. פה מצפון לים המלח, אלינו ממש ממולנו, יש נחל שנקרא ודי חסבן. חשבון. בו ירדו כנראה בני ישראל לערבות מואב. ופה למטה, פה למטה, זה הארנון. ארנון. עכשיו, בני ישראל מגיעים מדרום. פה יושב מואב, בן חשבון. פה יושב מואב. ופה יושב סיחון.
סיחון.
מואב. זה ארץ מואב. אבל את מואב כבש סיחון, ופה במקום מואב בא סיחון. והוא גם פה סיחון. ופה אוג, ופה גם כן אוג.
אז אוג גם גילה וגם בשן?
אוג, אוג היה מהיבוק, מהיבוק, כלומר הוא היה גם בגלעד הצפוני. סיחון היה בשני החלקים האלה, זה הארנון, חשבון, סיחון מלך חשבון, פה חשבון, זה, אתם רואים, זה מרכז המדינה שלו, בין הארנון לבין היבוק. ואוג היה מצפון ליבוק עד החרמון, בסדר? עכשיו בני ישראל, עכשיו סיחון, מה עשה סיחון? איפה מואב? מואב פעם ישבו פה והוא דוחק אותם למטה. פה מואב. עכשיו בני ישראל לא הורשו להילחם עם אדום שהם יותר דרומה ועם מואב. מה הם עשו? בני ישראל באו מסביב, הם באו מדרום והם מפה, והם לא נכנסו דרך מואב, מואב לא הרשה להם לעבור בארצו, והם הגיעו לפה. ארנון ממשיך, ארנון ממשיך עוד מזרחה, אז הם מגיעים לפה, נכון? זה מה שכתוב פה. הנה אני קורא איתכם עוד פעם, אנחנו במדבר, במדבר כף א', בואו תפתחו רגע עוד פעם, מה כתוב לנו פה? וישאו בני ישראל, משם נסעו, עוד פעם, וישאו מאובות ויחנו באיי העברים.
איזה פסוק?
אני קורא בפסוק י', י' א', וישאו בני ישראל, אתם רואים פרק כף א', פסוק י', וישאו בני ישראל ויחנו באובות, וישאו מאובות ויחנו באיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש. הנה מואב, והם באו ממזרח, הם עקפו את מואב מצד מזרח, נכון? משם נסעו ויחנו בנחל זרד, משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. האמורי זה סיחון, סיחון מלך האמורי. ארנון הוא הגבול בין מואב שנדחק דרומה. פעם מואב ישב גם פה, אבל no more. בא סיחון מארם נהריי, מסוריה, כבש אותם וזרק אותם. בסדר? והם עכשיו מדרום לארנון, מצפון לארנון, כי ארנון גבול מואב, בין מואב ובין האמורי. הוא הגבול. יפה. ואשת הנחלים אשר נטע לשבט אר ונשען לגבול מואב. כלומר, היה כאן אשת נחלים. הארנון זה אשת נחלים. זה הרבה יובלים. זה נהר מאוד מאוד גדול. נחל מאוד גדול עם הרבה יובלים. עכשיו, תשימו לב. את מואב, את אדום אפשר היה לעקוף. את מואב אפשר היה לעקוף. אדום זה עוד יותר דרומה. את מואב אפשר לעקוף, אבל את סיחון אי אפשר לעקוף, כי הם רוצים להיכנס לארץ ישראל פה באזור יריחו, ואי אפשר, ואי אפשר להיכנס ליריחו. פה יריחו, זוכרים? פה יריחו, זה הירדן. אי אפשר להיכנס ליריחו בלי שעוברים בארץ סיחון, נכון? אין ברירה. אז לכן, עם סיחון כבר אנחנו לא יכולים לוותר. אז בהתחלה מבקשים ממנו, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. עכשיו אני עובר לפסוק כף א', בפרק כף א', פסוק כף א', וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי לאמור, אברה בארצך לא ניטה בשדה ובחרם, לא נשתה מי באר, בדרך המלך נלך עד אשר נעבור גבוליך. אנחנו רוצים פשוט לעבור, להיכנס ולעבור פה בנחל חשבון ולעבור מערבה לתוך ארץ כנען. עכשיו האם זה הגיוני שסיחון מלך האמורי ייתן להם לעבור? שורנות. למה? כי זה לא הגיוני. כי הוא מלך האמורי, וגם פה יש אמורי. אלה האחים שלו. הרי על הערים יושב האמורי. הכנעני יושב בעמק, והאמורי יושב בהר. אז הייתה פלישה של אמורים. אמורים זה שבטים שמים מאזור סוריה, שפלשו דרומה כנראה בגלל אסונות טבע, בצורת. אז הם פלשו לאזור ארץ ישראל, והם כבשו גם את האזור הזה וגם את האזור הזה. אז זה אותם שבטים, זה אותם אמוריים. אז מה פתאום שהוא ייתן לזה שבט שרוצה להיכנס לפה ולכבוש את ארץ כנען? הם כבר יודעים את התוכניות שלהם. מה פתאום שהם ייתנו להם לעבור? ולכן, ולא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולו. הגיוני. דרך אגב, יש כאלה שאומרים, שאתם זוכרים, למדנו את יפתח, למה בכלל ביקש משה? מה, הוא לא ידע שהוא יתקל בסירוב? אבל היה לו חשוב שהעולם יגיד, שיכתב בספרי ההיסטוריה, שהוא התחיל. אנחנו רק ביקשנו לעבור. נכון, אבל אנחנו לא התחלנו במלחמה, לא רצינו במלחמה. יש כאן סוג של התאמנות, אבל זה סוג של לפעמים ללמד אותנו, רוצה התורה ללמד אותנו, שצריך גם לנהל מלחמה פסיכולוגית. זאת אומרת, לפעמים סוג של מלחמה דיפלומטית. אנחנו לא התחלנו במלחמה. כי אחר כך 300 שנה יותר מאוחר בא מלך מואב ואומר, מלך בני עמון, ואומר ליפתח, אתם זוכרים, למדנו את זה, תסתלק. אז הוא אומר לו, אנחנו בכלל לא התחלנו, סיחון התחיל איתנו במלחמה, מה אתה רוצה מאיתנו? אמר, יש משהו בזה שלמשל היום אנחנו תמיד יכולים להגיד, אנחנו יכולים להגיד על מלחמת השחרור, על מלחמת השחרור, אנחנו כן, אנחנו כבשנו וזה, אבל הם התחילו. אנחנו קיבלנו את תוכנית החלוקה, אנחנו היינו בסדר. בן גוריון כותב את זה במפורש, ידעתי שהם לא יקבלו תוכנית החלוקה, לכן קיבלתי אותה. אני קיבלתי אותה כי ידעתי שהם לא יקבלו. אם הוא היה חושב שהם יקבלו, לא בטוח שהוא היה מקבל. אני קיבלתי את תוכנית החלוקה כי ידעתי שהם לא יקבלו. אז מה אכפתי לקבל? אני יוצא טוב, הוא קיבל, הוא בסדר. אחר כך תהיה מלחמה, ואני אכבוש משהו, ואז אני אוכל להגיד, אני אשם במלחמה? הם אשמים במלחמה. עכשיו שלא יבואו בטענות, עד שהפסידו שטח, הפסידו נכסים.
אבל
אתה
מה, גם
הגיוני
כמו עומר, או מישהו שנותן את כל הארץ, כי ידע שהם יסרבו לקבל את זה.
אתם רואים את זה.
אבל
נכון, יש לזה מחיר.
אבל ההתרמות הזאת, אני לא יודעת איך לפתור אותה.
כי?
כי זאת
התרמות.
לבד דעת.
לפחות יש בזה אמת. במובן הזה,
רק מבחינה עובדתית.
עובדתית, אם סיחון היה מסכים, הוא היה, משה רבנו היה מחויב רק לעבור ולא לגוע, כמו שהוא הבטיח. הוא לא היה יכול עד אשר נעבור בגבוליך, אפילו לא לשתות מי באר. אנחנו כלום. אנחנו ניקח רק את ה... כי יש להם בערה של מרים. לא צריכים אפילו את המים שלך. הם היו צריכים לקיים את מה שהם הבטיחו. כי אם הם לא היו מקיימים, זה החילול השם. אבל למה באמת, הגמרא שואלת, למה באמת הוא לא יצא להילחם איתו? הרי הקדוש ברוך הוא אמר לו, עלי רש והתגר במלחמה, כי מלכתחילה יש מצווה לכבוש את ארץ ישראל המערבית ורק אחר כך את עבר הירדן המזרחי. אתם זוכרים, דיברנו על זה, הוא פחות מקדושתו. כלומר, משה רבנו באמת התכוון לזה, היא מנטית. זה לא שהוא עשה לו תרגיל, הוא באמת לא רצה לכבוש את עבר הירדן המזרחי ולא לתת אותו נחלה, קודם את הארץ המערבית ואז את השאר. הוא באמת רצה רק לעבור, הוא לא באמת עבד עליו. אבל אנחנו יכולים להבין שזה מאוד הגיוני שסיחון לא ייתן לו. על כל פנים, משה רבנו, צריך לזכור, התכוון לזה ברצינות, ככה גמרא גם אומרת, וזה באמת הדין, שמלכתחילה צריך לכבוש קודם את עבר הירדן המערבי. ואז קרה מה שכמובן אפשר לצפות, ולא נתן סיחון את ישראל לעבור בגבולו, ויאסוף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה, ויבוא יוצא וילחם בישראל. ויקהו ישראל לפי חרב וירש את ארצו מארנון עד יבוק עד בני עמון, כי אז גבול בני עמון. ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי המורי ובכל בנותיה, חשבון, כבשו כחשבון עיר סיחון, והוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו עד ארנון. תן אמרו המושלים בו חשבון תיבנה ותיכונן עיר סיחון. אוי לך מואב עבדת, כן, ונראה עמד חשבון ואנשים הם, ישב ישראל בארץ האמורי. איך כבשו? אין לנו פה מילה איך כבשו את... עכשיו אני הולך לגלות לכם את הסוד הזה. את הסוד הזה, הפעם הראשונה ששמעתי על הסוד הזה, את הסוד הזה גילה לי הרב יואל בן נון. וזה סוד שרמוז בפסוקים. התורה לא מתארת לנו כאן את המלחמה. ויקה ישראל את סיחון ויקח את כל ארצו. איך? היה כאן נס, לא היה נס. היה כאן תרגיל צבאי. Some kind of a brilliant military maneuver. מה היה כאן? מה היה? עכשיו תשימו מהו הרמז הראשון. הרמז הראשון הוא ולאן אוסף סיחון את כל עמו. ויאסוף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבוא יהוצא וילחם בישראל. איפה זה המדברה ואיפה זה יהוצא? אנחנו יודעים איפה זה יהוצא. יש לנו שרידים ארכיאולוגיים ויש לנו זיהוי שמות. יוצא היא פה ממזרח לסיחון. כאן זה כבר המדבר, זה המדבר. למה הוא לוקח את כל עמו לפה? הוא לוקח את כל עמו לפה ליוצא ונלחם פה בישראל במדבר. וסוף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדבר, כלומר מזרחה אל המדבר, ויבוא יוצא וילחם בישראל. מה פתאום פה? איפה היה ישראל? מה כתוב קודם שקראנו?
מדרום.
מדרום לארנון. ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר. הם חנו הרים? פה. מה?
היו הרים שם.
הרים.
הרים. לא, זה פלטה. No mountains. פלטה. מישור. שטח ישר. כאן ישראל חונה מדרום לארנון. לאן היה צריך לבוא סיחון? אל הארנון, כי כאן היה ישראל. למה הוא בא לפה? וכאן שימו לב, וכאן אומר הרב יואל בן נון דבר מאוד יפה. משה רבי... עכשיו יש עוד שאלה שאותה גם צריך לקחת בחשבון. אנחנו אומרים שיש שישה מקומות בארץ ישראל שצריך לברך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אחד מששת המקומות האלה, אחד זה אנחנו יודעים הירדן, פה על יד יריחו, חומות יריחו, בית חורון עם האבנים הגדולות, ואחד המקומות זה הארנון, נחל ארנון. פה מי שבא לפה צריך לברך שעשה ניסים לאבותינו המקום הזה. איזה נס היה? אומרים חז"ל ששתי הגדות של הנחל, זה ככה, שתי הגדות של הנחל נדבקו. לא כתוב פה מילה, זה כזה נס גדול. מה, רק בחז"ל? התנ"ך לא מספר לנו על ניסים? מה זה היה? אז יש לנו שתי שאלות. א', שאלה על סיחון, למה הוא הולך לפה ולא הולך דרומה אל ארנון. שאלה שנייה, והמלחמה מתנהלת פה. שאלה שנייה, אם המלחמה היא פה במדבר ולא בארנון, למה מברכים שעשה ניסים לאבותינו בארנון? עכשיו לא הייתה מלחמה. הנה הרעיון של הרב יואל בן נון. אני מצטט את זה בשמו, כי אני זוכר כמה, שמעתי את זה בשיעור לפני הרבה שנים, אני זוכר כמה שמחת, התלהבת מזה, כי זה באמת שאלות שאתה קורא, ואם אתה מכיר קצת את הגיאוגרפיה, אתה באמת לא מבין, מה הולך לפה, מבחרים פה, מה זה הדבר? ככה דבר מאוד יפה. משה רבנו הוא המצביא הראשון של עם ישראל, לא יהושע בן נון, לא ג'ושע. יהושע עושה תרגילים למלכי כנען. יהושע הוא מנהיג, הוא מפקד צבא גאוני. הוא עושה תרגילים בכל המלחמות. אבל גם משה, הוא לא רק נותן תורה, הוא גם מפקד שיש לו חוכמה צבאית. מה הוא עושה? הוא אומר ככה. הוא שולח מלאכים אל סיחון. והוא אומר לו, נעבור בארצך. לא, לא. טוב. אז מה עושה משה רבנו? הוא לוקח את העם מעבר לארנון לפה. Look at this. הוא הולך מזרחה לתוך המדבר, עוקף את הארנון, כאן זה התחלה של הארנון, המעיינות של הארנון, עוקף אותם, ומביא את עם ישראל לפה מול סיחון. עכשיו, סיחון מבין שעם ישראל הולך לתקוף אותו. מאיפה הוא יתקוף אותו? מפה. נכון? ואז הוא לוקח את כל הצבא שלו ליועצה מול עם ישראל. פה עם ישראל יתקוף, פה בא סיחון. עכשיו אנחנו מבינים למה כתוב ויאסוף סיחון את כל עמו ויצא לקראת ישראל למדברה. כי משה רבנו לא השאיר את עם ישראל פה מדרום לארנון, אלא הלך מסביב דרך המדבר והעמיד את עם ישראל ממזרח לארץ סיחון, ביהוצה.
למה הוא עשה את
זה? זה גם הדרך ההגיונית. עם עם שלם, הארנון הוא קניון מאוד עמוק, 200-300 מטר. אתה לא יכול עם עם שלם לרדת בארנון ולעלות. מאוד קשה. אם אתה רוצה לבוא ליריחו, אתה חייב לעקוף את הארנון ולבוא ממזרח. ופה הוא נערך למלחמה. אבל זה לא פשוט להילחם מול האמורי. פה האמורי, פה ישראל. זה יכולה להיות מלחמה מאוד קשה. וכאן בא התרגיל. Can you guess? הוא משאיר פה, מעבר לארנון, 1,000 או 2,000 או 5,000 קומנדוס, חיילים מאומנים, קומנדו. והוא אומר להם ככה, אני הולך עם כל ישראל פה. אתם תחכו פה, תתחבאו. במערות, יש פה עצים ומערות, אתם תתחבאו פה. כאשר אני אקח את כל עם ישראל לפה, בטח סיחון יבוא לפה. ואז, לבריאות, ואז, כשאני אתקרב לפה, אני, ואני אראה את סיחון פה, אני אשלח אליכם שליח. ואז אתם תצאו מפה באיזה לילה, at night, when it is dark, שזה חושך, ואתם תעברו את הארנון, תעברו את הארנון, בלילה, חושך, ותתקיפו את הצבא של סיחון מאחורה. זה התקפה מהעורף. לאן סיחון מכין את המלחמה? איפה הוא שם את החיילים הטובים? מקדימה, הוא חושב שהמלחמה תהיה to the east, כאן בני ישראל. ואז פתאום, ופה יש כל הג'ובניקים וכל האוכל והדלק והמזון והמים, נכון? החיילים הקרביים הם פה. ואז בלילה הם קמים, יוצאים, עוברים את הארנון, הולכים במהירות, זה רק 5,000 החיילים הכי טובים, ותוקפים אולי לפנות בוקר עם שחר את סיחון מלך האמורי מהעורף, מאחורה. ושם התקפת פתע, בלגן, הוא לא ציפה. הוא מסתכל רק קדימה, מזרחה. הוא לא ציפה שיבואו מאחורה. הוא לא ציפה שיבואו מאחורה. בלגן, מאומה, כולם מתחילים לברוח, וכך הייתה תבוסה. זאת התקפת פתע לילית של קבוצה קטנה של חיילים טובים מהעורף. גם יהושע עושה ככה, גם דוד המלך עושה ככה, גם יהודה המכבי. זאת השיטה, התקפת קומנדו, פתע בלתי, מכיוון בלתי צפוי. אז אתה מכניס את האויב להלם, בלבול, והוא בורח. יפה. עכשיו, איך אני יודע שזה מה שקרה? איך אני יודע? כי את הברכה מברכים בארנון. מה היה הנס בארנון? הנס בארנון היה שהערים נצמדו, ואז הם עברו את זה במהירות ויכלו להגיע באותו לילה, כי זה מאוד קשה בלילה אחד גם לעבור את הארנון, לרדת, לעלות וללכת את כל המרחק הזה בלילה אחד. אם הם היו הולכים ביום, היו מגלים אותם, אז סיחון היה מתכונן כדי שזה יהיה פתע. זה הכל בלילה אחד, לצאת כשחושך ולהתקיף עוד כשעוד חושך. אבל באופן נורמלי, בשביל לרדת את הארנון אתה צריך לילה שלם, כי זו ירידה מאוד קשה ועלייה מאוד קשה ונחל קשה. אתה לא יכול לעשות את זה ואחר כך עוד ללכת מרחק גדול בלילה אחד, זה לא אנושי. כאן היה הנס ששני החלקים של הארנון התחברו והם הלכו למעלה. כי אנחנו מברכים שם שעשה ניסים לאבותינו, ואנחנו אומרים שהם התחברו, אבל הרי המלחמה הייתה ביורצה. זה היה הקומנדו שבא מאחורה. לא, חזל אומרים ששתי הגדות של הארנון התחברו. כן, כן, חזל.
אבל הם עברו מן נהר כזה.
הם עברו, בשבילם לא היה נהר. פתאום השם עשה נס והיה גשר מעל המים.
נסגר.
המים היו למטה. דאון, דאון, דאון סטר. בקיצור, אני תמיד אומר על זה, אני מוסיף עוד תוספת לרב יואל בן נון. והתוספת היא, אתה לא חייב לפרש שממש התחברו הגדות.
אלא
שהיה להם נס שהם קיבלו כוחות על אנושיים, והם עשו את כל הדרך הזאת. כשיש לך כוח על אנושי, אתה עושה את זה כאילו יש גשר. כאילו, כאן המילה כאילו היא בדיוק. לא היה ממש גשר. חז"ל אומרים שהיה גשר, שהגדות התחברו והם עברו למעלה, לא נגעו במים בכלל. אבל גם אם אתה מפרש את זה באופן, כי לא כתוב את זה בתנך, למה לא כתוב בתנך נס כזה? הכוונה היא שהם קיבלו כוחות על אנושיים, שהם עשו את הירידה ואת העלייה ואת כל המסלול בלילה אחד. זה הנס. אבל לכן אנחנו, איפה אנחנו מברכים שעשה ניסים לאבותינו? בארנון. כי הנס היה בארנון. כי כל פה לא נלחמו בעצם. לא היה מלחמה פנים אל פנים, אלא הם באו אליהם מאחורה, וכך ניצחו אותם. אבל להצליח לעבור את הארנון ולהגיע אליהם בלילה ולהפתיע אותם.
אז רגע, מה שהרב בן-נון עשה זה שחזור מילוי פערים למעשה.
מילוי פערים. שהוא הגיוני, שאז אתה ממלא פערים, אבל אז יש לך הסבר למה הברכה שתקנו חז"ל היא בארנון, ולמה פה כתוב שהמלחמה הייתה ביועצה במדבר.
אז הוא עשה מתרא...
השלמה של השלמה. מה שלא כתוב פה, לא כתוב כל זה, אבל it's so, it makes sense, נכון? זה כל כך הגיוני. ועכשיו הוא הוסיף עוד משהו שבעיניי הוא נורא יפה. תסתכלו בפרק כף א', פסוק י' ד'. וגם כן, אנחנו לא מבינים בדיוק את הפסוק הזה. והוא מסביר גם את הפסוק הזה. מה כתוב בפרק, מה כתוב בפרק? על כן יאמר, אתם רואים? בפרק כף א', פסוק י' ד'. על כן יאמר, בספר מלחמות אדוני, את והב בסופה ואת הנחלים ארנון.
סינית.
מה זה הסינית הזאת? מלחמות השם. It was written in the book of the wars of Israel. משהו מונומנטלי, משהו גדול על המלחמה. מה היה כתוב? את והב בסופה ואת הנחלים ארנון. מה זה? מה זה כתוב? ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר ונשען לגבול עמון, מואב.
עוד סינית.
עוד סינית.
עוד פסוק.
מה זה? הוא מציע לפרש את זה כך. יאמר, בגלל שזה תרגיל מבריק, זה הפעם הראשונה שעם ישראל נלחם כעם. מלחמת המלאק לא היה ניצחון. לא כבשו שטח. כתוב היחלוש יהושע, הצליח לסלק אותם. ויחלות יהושע את המלאק. לא היה ניצחון. נכון? לא היה ממש. אז מה זה הסינית הזאת? אז הוא מציע לפרש את זה כך. אתם רואים עוד פעם, פסוק י' ד'. מה נכתב בספר מלחמות השם? התרגיל הזה נכתב. ואת והב בסופה ואת הנחלים ארנון. חלק מהנס היה שאותו לילה הייתה סופה. בסופה הכוונה סופה. סטורם. תנדרסטורם. לכן, איפה היו כל החיילים? חברו, הרי בטח סיחון הוא לא מטומטם. הוא בטח חושב, רגע, אולי הוא הלך לשם, אולי הוא שם חיילים
עבר לארנון.
הוא תמבל. אבל הייתה סופה. ומה קורה לחיילים בסופה? נכנסים בתוך המילים שלהם, בתוך הבונקר שלהם. יש סופה. והחיילים של משה רבנו, של בני ישראל, ניצלו את הסופה. כלומר, יש כאן ניצול גם של מזג אוויר בסופה, זה מה שנקרא את והב הם לקחו בסופה. ואת הנחלים ארנון, הם חצו את הנחלים, זה לא נחל אחד, זה אשד נחלים.
מה זה את והב?
והב זה שם העיר שהיא על גדות הנחל, שם היה הכוח כנראה של סיחון. את והב הם כבשו בסופה, כי החיילים שם נרדמו בסופה, הכניסו את הראש לתוך הבונקר, הם לקחו אותה, הפתיעו אותה, לקחו את העיר הזאת, ואת הנחלים ארנון, ואשד הנחלים אשר נטע לשבט אר, את כל, הם עברו את כל אשד הנחלים, ונשען לגבול מואב. כלומר, הם הגיעו אל גבול מואב במזרח, ונשען הם מארנון, כבשו את והב בסופה. בסופה הכוונה היא לא רק בשיער, במהירות, אלא בתנאי מזג אוויר קשים, סופה, ומשם הם ממשיכים עד לגבול ארנון ונשען, עד לגבול מואב, שזה היה במדבר, ושם הם מתקיפים אותם. עכשיו, למה זה נכתב בספר מלחמות השם? כדי ללמד את עם ישראל מלחמה. שגם משה רבנו לא סומך על הנס ולא אומר השם יילחם לנו, זה היה בקריאת ים סוף. עכשיו בארץ ישראל צריך להילחם, ולהילחם בתחבולות תעשה לך מלחמה. אז יש כאן שילוב של תחבולה, הוא עושה מערב, הוא משאיר חיילים מעבר לארנון, נכון? אבל יש כאן גם נס. מהו הנס? לפי התוספת הזאת, א', סופה, יש מזג אוויר קשה, וב', כוחות שהיה להם, ואולי גם פיזית התחברו, אולי גם בגלל הסופה היו מפולות, ואיכשהו נוצר איזשהו מעבר שם, שמפולות שכיסו את העין, והם יכלו לעבור, בגלל המפולות האלה הם יכלו לעבור על האדמה שכיסתה את המים. בקיצור, זה לא רק החוכמה של משה רבנו, זה גם נס, לכן מברכים שם שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. אבל כל הסיפור הזה, לכן כתוב כאן על כן יאמר בספר מלחמות השם. כלומר, התורה לא כותבת את זה פה. היא אומרת, אני לא כותבת לכם, אני רק כותבת לכם את התוצאה של המלחמה. איך התנהלה המלחמה ומה היה הנס, זה בספר מלחמות השם. זה תקרא שם. אין לנו את הספר הזה. מה נשאר לנו ממנו? גם ההיגיון, אבל גם המסורת של חז"ל, שאומרים שהברכה היא שם על הארנון. זה מה שנשאר לנו מהספר הזה, הברכה. הברכה נשארה לנו מספר מלחמות השם. אז אנחנו משלימים, כי אחרת חז"ל, מאיפה הם ידעו שצריך לברך שם? הנה, יש כתוב בספר מלחמות השם. אז יש לנו ספר שהגיע לחז"ל, שלא הגיע אלינו. לפי הספר הזה קבעו חז"ל את הברכה בנחל ארנון, כי שם היה הנס. ולפי, ושם היה כתוב כל הסיפור הזה, אנחנו יכולים להשלים אותו לפי מסורת חז"ל. אין לנו את ספר מלחמות השם, אבל יש לנו, ברור לנו שהיה כאן איזה משהו מיוחד, אחרי זה לא היה נכתב בספר מלחמות השם. ויש לנו כאן את השאלות, מה קרה, מה פתאום יועצה והמדבר, למה הם מגיעים לפה, מסורת חז"ל על נחל ארנון. אז יש לנו כאן שילוב של מסורת חז"ל עם המקרא ועם ההיגיון שלנו, שמשלים, שנייה אחת אני אראה רגע מזה, שמשלים לנו מצוין את כל התמונה, ואנחנו מבינים מה קרה שם.
אני רוצה לומר שזה חלק מהגאולה, שהשם נותן דעת לחכם כמו
הרב יואל בן נון, לפענח את החידה הזאת.
זו חידה
שאף אחד לא פענח אותה עד ימינו. מה היה שם? מה זה ספר מלחמות השם? למה מברכים שם? ומה זה? מה קרה פה? ואני חושב שזה דבר, המפה הזאת היא טובה, נכון? היא עוזרת. מבינים? הם עושים עיקוף, אבל משאירים פה מערב, אז הם עוברים בלילה, טרח מאחורה, מפתיעים אותם, נפלא, נכון? אז זהו, ככה על תרשים כזה עשה הרב יואל בן נון, גם אני זוכר, הוא עשה מין קשקוש כזה, גם כן, עם רנה יודעת איפה האטלסים, תביא לי רגע את האטלס, אני אראה לכם רק, הנה הבאת, אז אני אראה לכם פה, זה לא הכי טוב,
אתה רוצה אטלס אחר?
אטלס קארטה, אם אפשר, אבל זה שם אטלס קארטה, אטלס מצוין, דבר אחד ברור, שמתוך מה שהתורה אומרת ברור לגמרי ש מהמלחמה הזאת, אני אקח רגע את זה, תסתכלו רגע, לא, אני לא אקח את זה, אני אקח דווקא את הגדול. תסתכלו כמה יפה רואים את זה פה.
נכון.
כאן זה יותר קטן. אתם רואים?
ברור ממש.
תסתכלו רגע פה. בני ישראל עוקפים כאן אדום, עוקפים את אדום, עוקפים את מואב, מגיעים פה אל הארנון, מדרום לארנון, משאירים פה את החיילים, הולכים מסביב, באים מסביב, יוצא פה, הוא לא כתב את יוצא. יוצאי פה, משאירים פה חיילים, הם עומדים פה מול יריחו, סיחון בא אליהם לפה, אתם רואים סיחון בא אליהם לפה, הם הולכים מסביב מארנון, הם עוקפים את הארנון, מגיעים לפה, סיחון בא אליהם לפה, ואז בלילה החיילים יוצאים מהמחבוא פה, עוברים את הארנון ועושים לו התקפה מהגב מאחורה. אתם רואים, הנה, כאן זה יותר קטן, נכון? המפה שלי קצת יותר גדולה, אבל כאן גם כן רואים שבני ישראל הגיעו לפה, עקפו את הארנון, אבל השאירו פה חיילים, לכן הברכה היא פה על הארנון, כי פה היה איזשהו נס, או שכפשוטו, כי אתה לא יכול מפה לפה בלילה אחד, ועוד לעבור את הארנון, זה מאוד קשה. זה הנס, שעשו את הכל בלילה אחד. והפתיעו, צריכו להפתיע את סיחון. אבל איפה היה הנס? בארנון, ולא פה במלחמה. פה המלחמה כבר לא היה נס, זה היה כבר...
קונבנציונלי.
כן, באו מאחורה, התקיפו אותם, בלבלו אותם, גמרנו. הנס היה פה בארנון. לכן הברכה היא פה בארנון. נורא יפה, נכון?
מקסים.
משהו מקסים. יש לכם דבר תורה נפלא לשבת. אבל תציירו את המפה.
אני רוצה להוסיף משהו על הדבר התורה הזה, שלמדתי הבוקר עם דברי רבי נחמן. שהוא אומר ש... וואי, זה מסובך קצת. כשמתפללים, אז צריך לתת צדקה לפני כן. למה?
עם מחשבה.
לא, נעזוב את הצדקה עכשיו. יותר נכון ש... כן, כן. כן, כן, בסדר. כשמתפללים צריך להתפלל נורא בדייקנות, כי מצד אחד צריך להבין שבלי תפילה שום דבר לא הולך, אנחנו חייבים לבקש מהשם ולהבין שכל הכוחות בידו, לכן צריכים להתפלל. אבל כשהוא ממלא את בקשתנו, אנחנו חייבים לזכור שזה לא כי התפללנו, אלא כי הוא החליט...
כי הוא עושה לנו ניסים.
ואז אנחנו
צריכים... הוא עושה חסד.
כן.
חסד.
אז משהו כזה...
לא שמגיע לנו, לא מגיע לנו.
לא, כן, אבל לדייק כחוט השערה להבין, אני מתפלל, אבל לא בגלל התפילה שלי, אבל אני חייב להתפלל. משהו כזה. אז כאילו זה, אומרים, יחלקל דבריו במשפט. אתם צריכים להתפלל נורא בדייקנות, במשפט. ולמה צריך לתת צדקה לפני כן? כי הצדקה היא משפט. למה? כי השם בידו העושר והכבוד, וזה לא בידינו. אז אם יש לי עושר ולמישהו אחר עוני, אני חייב לעזור,
צדק, צדקה היא משום צדק.
אז לתת לו, לעשות משפט. אז השם יעשה איתי משפט. שילמד אותי להתפלל בדיוק נכון. עכשיו, למה נזכרתי פה? כי משה רבינו עשה פה תכסיס יפה מאוד, אבל לא...
צריך לזכור שהניצחון הוא בזכות הנס.
אנחנו ניצחנו.
לכן אנחנו אומרים שעשה ניסים, להזכיר לנו שלא החוכמה והתכסיס, אלא...
אבל היינו חייבים להתאמץ לעשות תכסיס.
לעשות את ההשתדלות.
כן.
כבר משה רבנו,
וכן בגלל השתדלות.
נכון, יש כאן איזה הליכה ל... צריך לאזן בין...
לכן הוא אמר, צריך לדייק כחוט השערה במשפט, לא ללכת יותר מדי לימין, לא יותר זאת, אלא לאמצע. ימין זה החסד, בקשת החסד מהשם, שמאל זה המשפט והדין, אז כאילו המאמצים שלנו, משהו כזה, איך
שצריך
לאזן את
השניים. מה שחשוב כאן זה ללמוד את המלחמה הזאת כחלק מכיבוש הארץ. למה חשוב לי ללמד את זה? זה כיבוש הארץ. המלחמה הראשונה של כיבוש הארץ זה לא יהושע ביריחו. וצריך לתקן את ארנה. כיבוש הארץ לא מתחיל ביריחו. תמיד ארנה אומרת, יריחו זה התחלת כיבוש הארץ. לא נכון. כיבוש הארץ מתחיל במשה רבנו. שכובש את הגלעד ואחר כך כובש את הבשן מידי אוג מלך הבשן. שם מתחיל כיבוש הארץ עם כל המורכבות, שזה כבר לא רק ניסים אלא זה תכסיסים, תכסיסים וניסים, ניסים ותכסיסים. השילוב הזה מתחיל כבר אצל משה רבנו ולא אצל יהושע. וכאן מתחיל כיבוש הארץ, וחשוב להתחיל ללמד את כיבוש הארץ ממלחמות משה כדי להחדיר את התודעה הזאת. נתן ארצם נחלה, נחלה לישראל עבדו, זה חלק מהנחלה שלנו וזה חלק מכיבוש הארץ. אמנם מלכתחילה הייתה תוכנית לכבוש את זה בשלב שני, אבל בגלל שסיחון לא נתן אז כבר כבשנו את זה בשלב ראשון, השתבשה קצת התוכנית, אבל זה חלק מהארץ וזה חלק מכיבוש הארץ. ו כשלומדים כך את התורה, אני כמעט, תראו, זה לא מקרה שדווקא הרב יואל בן נון עלה על זה. למה הוא עלה על זה? הוא סיפר לי. לילה אחד, זה חלק מהזכות שלנו שאנחנו מטיילים במקומות האלה. אני אף פעם לא הייתי בעבר הירדן המזרחי. הרב יואל בן נון כל הזמן נוסע לשם. הוא סיפר לי את הסיפור הבא. לילה אחד, היינו עם ג'יפים. גילד פלי ולילה אחד ישנו בלילה על גדות הירדן, על גדות הארנון. הם הגיעו אל גדות הארנון והיה לילה וכוכבים, והם עשו אוהלים, ישנו ג'יפים ואוהלים על למעלה, ולמטה היה ארנון ורע של מים. הוא אומר, תמיד הרב יואל בן נון הוא כזה, בלילה קמתי קצת לטייל, לראות את הסביבה בלילה, ועמדתי על הצוק מעל הארנון והסתכלתי למטה, ופתאום שברתי את הראש עם השאלה שהטרידה אותו כבר הרבה שנים כלומד תנ"ך. מה זה המלחמה הזאת? למה מברכים את הברכה על הנס, על המלחמה עם סיחון בארנון ולא ביועצה? המלחמה לא הייתה בארנון, המלחמה הייתה ביועצה. הוא אומר, פתאום אני עומד בלילה, רואה את הארנון למטה, כוכבים למעלה, and all of a sudden it came to me. אני אומר, זה רוח הקודש שמקבלים עם ישראל, שהם חוזרים לארץ ישראל. זה לא בזכות החוכמה שלו, כי רשי היה יותר חכם, אבל הוא לא זכה להיות בארץ ישראל, לא זכה להיות בזמן הגאולה. כשאתה בזמן הגאולה ואתה בא למקום, אתה עומד על גדות הארנון, פתאום הסודות נשפחים מלמעלה, הם נשפחים. הוא אומר, זה סיפור שהוא פעם סיפר לי באיזה שבת, היינו בשבת חוקת, אז הוא נתן שיעור על זה, ובאוכל אמרתי לו, איפה, מתי, אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה, כך שעמדתי בלילה על גדות נחת ארנון, it came to me. זה היה, אומר לי, זה הייתה איזה בפת, איזה הבזקה, הברקה, כמו ברק. וזה הזכות שלנו, ואני אומר, זה צריך, אנחנו צריכים להבין שכמו שלאה אומר, זה לא בזכות שאנחנו חכמים יותר מאבותינו, לא, זה שאנחנו במקום חדש ובזמן אחר, זה בארץ ישראל ובזמן הגאולה, מתגלים הסודות של התורה, שלכן אנחנו פה ביריחו ומגלים את הסודות. אני לפעמים אומר, אני אומר לעצמי, איך זה שאנשים טיפשים ולא מבינים שדיר חד של איזה הגלגל? זה כל כך פשוט וברור. דיר חד של איזה הגלגל. There is no doubt about it. זה ברור לגמרי. איך זה שאנשים, מה הם שמים לפעמים, אתה רואה לפעמים מפות, עכשיו מועצת יש שעוצה את זה, שמים את הגלגל מצפון ליריחו. כתוב בקצה מזרח יריחו, כתוב בתנך, בקצה מזרח יריחו. מה אתה, טמבל, אתה לא רואה מה כתוב בתנך? שמים את הגלגל מצפון. זה, שוב פעם, א' זה סוד שלא התגלה. ולמי הוא מתגלה? אני אומר עכשיו דבר שקצת גייבה. אני זכיתי לקבל את הסוד הזה, כי אני כבר 10 שנים פה. מה 10 שנים? 11 שנים אני פה. אז אני מקבל שכר על זה שאני מתמיד פה. מי שלא מתמיד הוא מקבל סודות. זה הולך, הסודות הם קצת, הם פונקציה של למה זכו אנשי אלון מורה לגלות את מזבח יהושע, כי הם עשו את נפשם למען אלון מורה. כלומר, יש כאן מסירות נפש שמאפשרת את מי שיש לו את המסירות נפש כמו הרב יואל בן נון לטייל, הוא הרבה מטייל בעבר הירדן המזרחי, אז הוא מקבל את הסודות, דין את המסירות נפש. הרב יואל?
כן.
לדעתי הוא מתקרב ל-70, בסביבות ה-70, אבל הוא עדיין מטייל וברוך השם.
אז מה עם הסודות של ארנה?
ארנה, תשמעו, ארנה מגלה הרבה סודות. תשמעו, אחד הדברים שאני אומר שזה היה מדהים איך ארנה אמרה את זה, היא אמרה הרבה דברים שבמשך השנים שלמדנו, שאמרתי, וואו, איך לא חשבתי על זה? למשל, אחד הדברים שארנה תמיד אומרת, והיום אני חוזר על זה, ומצטט את ארנה, שהיא אומרת, אני תמיד שאלתי, מה זה ברית ערבות מואב? העם לא אומר כלום, אנחנו מקבלים, אין נעשה ונשמע, בסיני יש, בשכם יש, איפה הנעשה ונשמע של ברית ערבות מואב? הנעשה ונשמע, זה פה ביריחו. הברית נשלמת פה, שהם עושים ברית מילה וחוגגים את הפסח. כשאתה עושה ברית מילה, זה הנעשה ונשמע שלך. אתה מקבל את הברית. נכון? כאן נעשה ונשמע הוא נעשה. הברית מילה של יריחו, של הגלגל, זה הנעשה ונשמע, זה הקבלה, זה האמירה של המשרד שמקבלים את הברית. כמו אצל אברהם אבינו, הוא עושה ברית מילה וכך הוא מקבל את הברית. זה נורא יפה. נכון, ארנת? זה תמיד את אומרת. אני תמיד מצטט אותך, יש עוד כמה דברים. מי שחי במקום זוכה לגלות את הסודות של המקום. כי זה השכר שהוא מקבל על המסירות נפש. תודה רבה לכם, יהיו ברוכים.
תודה.
אני אתן לך את הקובץ ביד.